הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום נורית.
שלום אברום.
ברוכה הבאה לקוגיטו.
אני שמחה לבוא, פעם ראשונה.
כן, פעם ראשונה. הקוגיטו זאת אמורה להיות הספרייה של הטקסטים של הישראלים.
ככה זה נקרא?
אצלי.
לא, השם הזה.
הקוגיטו בא מדקארט, קוגיטו ארגו סום, כלומר אני חושב משמע אני קיים. אז החלטתי לקרוא לזה הקוגיטו, וששואלים אותי מה זה הקוגיטו, אני אומר, זה פיצריה שאני מאוד אוהב, ובזה זה נגמר, זה נשמע השם של פיצה, ואנחנו יכולים להמשיך. וכשהתחלנו לשוחח בינינו, חיפשנו טקסטים.
כן.
ובסוף הגענו לטקסט מכונן.
מה זה מכונן?
והוא?
הכתובה.
הכתובה,
אני מניח... לא של קישון.
לא, לא, אני מניח שהכתובה זה הכתובה שלך בארמית, מיום חתונתך ומיום שמחת ליבך. כשניסית ליונתן בנהלל?
לא, לא בנהלל, בצהלה.
בצהלה זה היה?
בחצר של משה ורודיין.
ואני חשבתי שזה היה בכפר של כולם, ששנינו כולנו מאותו הכפר, כולכם.
אני לא, אני עירונית, אני רמתגנית. אני רמתגנית. אבל כן, החתונה הייתה במפתיעה בחצר ביתם של משה ורות, והתחתנתי בחתונה צבאית, הרב פירון, נדמה לי, חיתן אותנו.
רגע, ועמדת בשלשות? כלומר, איך היה הקטע שם תחת החופה, עליתם לחופה בשמאל ימין? כלומר, מה זה חתונה צבאית?
האמת שלא רציתי להתחתן, הכריחו אותי.
כי?
כי לא רציתי להתחתן, אני לא הבאתי להתחתן.
בגלל המוסד.
המוסד, כן.
ואיך קורית ההכרחה?
ההכרחה שכולן כבר התחתנו.
ומה יגידו?
ומה יגידו, כמובן.
והיית בהיריון גם?
לא הלכתי, הלוואי.
אוקיי.
עברתי שנתיים איומות, איומות, עד שנולדה שירה, ביתי הבכורה, ופשוט בלידה קיבלתי דיכאון לאחר הלידה.
לא, רגע, אנחנו בחתונה, חכי שנייה.
בחתונה. אז כן. בחתונה לא רציתי להתחתן, אבל הוא הביא הזמנות בלי לשאול.
הוא זה?
והתחתנתי, יונתן.
הוא הביא הזמנות בלי לשאול?
כן, בלי לשאול. משה בן שאול המקסים, שבת במעריב,
כן.
עיצב את ההזמנה, בלי לשאול, בלי לראות, בלי כלום. הוא בא הביתה עם ההזמנה, ואומר, מתחתנים, בואי נלך לאמא שלך, כי מי נישאה פעם שנייה לגבר חדש. ובאנו לאמא שלי, ישבה למרפסת, אכלה גרעינים,
ככה זה ברבת גן. כן, עד היום.
עד היום.
כן.
ואני זוכרת שנתתי לה את ההזמנה, היא כמעט נפלה מהכיסא ונחנקה מהגרעינים.
בגלל החתונה או בגלל החתן?
לא, היא דווקא חיבבה מאוד את יונתן. היא לא הספיקה להכיר אותו. היינו חודשיים ביחד, זה הכל.
מה, איזו רומנטיקה מדהימה.
אני לא יודעת את זה, זה טמטום.
רגע, ואז באים לחופה ומערב הצבאי מחתן אתכם?
לא הייתי בצבא, כי עברתי ניתוח קשה בגב, ושכבתי שנה בגבס, והייתי מבסים כל הזמן עד גיל 20. לא לקחו אותי לצבא. והתחתנתי בחתונה הצבאית, כל נכבדי חברון היו שם, היו שם המון חשובים.
משפחת ג'אברי.
כנראה. ועשה לנו את החתונה, אתה לא תאמין, מנטש. מנטש, אתה זוכרת מנטש?
בוודאי.
הוא עשה את החתונה, לא טעמתי פירור מהחתונה, לא הבנתי מה אני עושה שם, מתחת לחופה כבר הבנתי שעשיתי טעות איומה, יש לי נומה ויש לי, לא רציתי צלם.
את הייתי מדהים? כי אמרת חתונה הצבאית, מי היה עם מדהים שם?
היו שם הרבה עם מדהים.
האם מחברון לא היו עם מדהים?
לא, הם לא.
אוקיי, הרב הצבאי היה עם מדהים?
כן, הוא היה עם מדהים.
בבקשה, בבקשה. וואי, לי אלוהים, טוב, אני קצת מבין, אבל עכשיו בואי, Okay. את הצבע סידרנו במקום,
כן.
עכשיו בוא נרד מתחת לשכבת הצבע, כן. למה לא חתונה? למה לא רציתי להתחתן?
כי אני, גם לא היה לי חבר הרבה זמן, כי אני...
בטח, את כל היום בגבס, היית באריזה.
זה נכון, זה נכון, כן. אני אמרתי, שגיל הנעורים, שזה הגיל הכי יפה, ההתאהבות, אתה יודע, באמת, ואתה יודע, ההתחבקויות וההתנשקויות, אז לא חשבנו בכלל על סקס בכלל, כי גם שהיו באות אליי חברות הביתה וחברים, אסור לה לסגור דלת אצלנו בבית. ובטח אתה, עד 12, אם את לא בבית, את בחוץ, אני בחוץ. לא מכניסים אותי הביתה. אז הייתה מאוד שמרנות וצביעות גדולה מאוד, אז...
הם הרבה פעמים כרוכות בעולם הזה, השמרנות והצפיות.
זה נורא, זה רוב הזמן, והרבה אנשים. אני לא יודע, אבל... כן. והרבה אנשים, זה מה שאני לא מבינה. די כבר.
זה קצת אחד הוא מערכת הגנה של השני. המון פעמים ההומופוב כלפי חוץ הוא די הומו בפנים.
זה ידוע, זה ידוע. אז
השמרנות היא מערכת הגנה על משהו שאתה בבפנים או שלך, אז כש... החברה מאוד סוערת ותוססת ומלאה את הורמונים, אז היא שמה גדרות.
המון, אוקיי, המון, יותר מדי.
ולתוך זה את אומרת, אני
אז,
לא.
אז לא רק שקלעו את נשמתי, גם קלעו את גופי. הייתי בגבס, לא הייתי יכולה לעשות כלום. אז לא התנשקתי ולא התחבקתי בזמן שכולם התחבקו והתנשקו, והייתי די אומללה. זה כי הייתי מאוהבת, ולא יכולתי לממש שום דבר. אבל בגיל 21 התחלתי לרוץ, והספקתי את כל מה שלא עשיתי.
כלומר, הפרפר יצא מהגולם, יצא מתוך העטיפה ויוצא החוצה.
אני מאוד אוהבת את מה שאתה אומר עכשיו. כן. לא כל כך הייתי גולם, אבל...
לא, אבל הדימוי של הגבס שעוטף...
לא נגעו בי, לא נגעו בי.
אבל אני רוצה בכל זאת להבין את הסוגיה הצעירה, שנורית הצעירה...
כן.
שלא רוצה להינשא. עזבי רגע את המוסכמות החברתיות, כן. כי הן חיצוניות. מה קורה בתוך העולם הפנימי של אדם שלא רוצה מוסד
אני,
כזה?
אני, יש לי נפש של בת חורין. אני לא יכולה, אני לא יכולה שיגידו לי מה המנהגים, מה נהוג לעשות, למה אני צריכה להתחתן, מי החליט. אני אפילו לא מבינה, רק השבוע, חשבתי פעם ראשונה השבוע, למה אנשים יולדים ילדים? ואמרתי, אם אתה יודע שאתה הולך לעשות ילד, ואתה יודע שהוא ימות, נכון אתה יודע שהילדים שלך ימותו?
מתישהו ודאי, כולנו, מגזר דינינו.
אז למה? אז למה? מישהו שאל אותי אם אני רוצה להיוולד? מישהו אמר לי, תראי, זה מה שהולך להיות לך, יכול להיות, וזה הדברים הטובים, זה הדברים הרעים, פחות או יותר, המקובלים, את רוצה להיוולד? ואז אני אחליט, כן או לא.
אבל נורית, זה לא אותה שאלה, זה לא אותה כימיה. להיות בת חורין זה כמעט לרצות באופטימיות נצחית.
אין כזה דבר, אני יודעת.
לא, נגיד שבא...
לא, אבל לא נצחית. משהו שאני רוצה, תנו לי להחליט, לא ההורים, עד גיל 18.
קחי, אבל השאיפה לחירות היא גם מלאה באופטימיות. כי אפשר להגיע למקומות...
שלי לא הייתה אופטימית דרך אגב. תלכי, אני בכלל לא אופטימית.
תלכי
אני...
רגע עם השאלה, okay, ואני okay. רוצה להגיע למתח בין okay, שתי האמירות בסדר, שלך. בסדר, כן. אני אומר, אני בן חורין, כי אני מרגיש שאני יכול ללכת למקומות, אל תעצרו אותי כן. בדרכי, אני רוצה לעוף. המוטו של אחד הספרים שלי הקודמים היה,
כן.
ציפורים שנולדו בכלוב חושבות שלעוף, זאת מחלה.
כן.
ואת לא רוצה להיות בכלוב, אני רוצה לעוף, אני רוצה נכון, לאופק, ובצד השני, נכון. אוי, כולנו נמות. כלומר, זה קרע גדול בין ה... לעוף למטה ושש עמות באדמה.
נכון.
אז איפה את כן. נמצאת במתח בין שני ה... בין עולם התעופה לחברי קדישה? כן?
גדול, יפה.
אז איפה את ברגע ההוא של בת ה-20 ו...
הרגע, אז זה גם הרגע, זה רגע שמשתנה, אתה יודע, עם השנים, עם הגיל, עם מה שאתה מקבל, מה שאתה לומד. אבל אני זוכרת שכבר היה לי את הזרע הזה, שאני לא מוכנה להיכנס למחויבות, אני לא מוכנה שכבר להיות מחויבת לבן זוג. אני רוצה להיות פרפר, אני רוצה לטעום את כולם. למה אני צריכה לטעום גבר אחד כל חיי? וככה ככה, ככה מצפים ממך שאתה מתחתן. זה הגבר שלך. אבל זה, אז מה אם זה הגבר שלי? אבל יש עוד גברים בעולם, ואני רוצה לטעום אותם ולהריח אותם, ולהיות איתם ולדבר איתם.
או באיזשהו אופן ארוך טווח, את לא רוצה שום מסמרות, והדבר היחיד שאת נשארת נאמנה לו, זה זה שאת לא רוצה את המסמרות האלה. כלומר, הדבר הכי מסורתי בתוכך, זה זה שלא השתנית מגיל 20 ועד היום.
לא, השתניתי.
אבל לפחות בנושא הזה של המוסד, המוסד המשפחתי.
כן, כי היה, אפילו
כלומר, כשהיית... הפכת לשמרנית.
איך שמרנית?
כי את משמרת את מה שהיית לפני 60 שנה.
אז זה נכון.
שמרנית שלך.
כן, זה שמרנית, מה שעכשיו אמרת את זה. אבל אני חושבת שאני לא שמרנית, ואני חושבת שאני פרצתי דווקא את הגבולות, שלא כולם אהבו את זה אף פעם, אפילו נידו אותי ואפילו עזבו אותי, ולא אהבו את מה שאני חושבת. והתחתנתי, אבל עובדה שנכנעתי למוסכמות החברתיות, הרי זה הכל מוסכמות חברתיות, שום דבר כאן לא משהו שהוא מעל.
והבאת להיום את הכתובה, או הבאנו את הכתובה, שכתובה בארמית, אז ממילא אנחנו לא מבינים את החוזה הזה. אף פעם אנחנו לא מבינים חוזים של עורכי דין, אבל עוד חוזה בארמית.
תקרא את האותיות הקטנות.
כלום, אנחנו לא מבינים כלום.
בחיים לא קראתי אותי קטנה.
לזון ולפרנס וכל מיני דברים מן הסוג הזה. ולמה זה טקסט שאנחנו יוצאים ממנו לדרך? כי אנחנו עכשיו, אנחנו פה בחברות הבינינו, רוצים להתמודד עם המוסד הזה?
שעבד עליו הכלח?
כן.
לגמרי. אוקיי. שאני לא מבינה, מדינת ישראל, הרי עלינו מכל מיני ארצות, נכון? סבא וסבתא שלי היו דתיים. סבי וסבתי היו חרדים. ציונים, הם עלו לבני ברק. הם הקימו את בני ברק. יש רחוב על שם סבא שלי בבני ברק. והסבא והסבתא השניים באו מדמשק.
באו מדמשק. מהצד השני.
של האימא. כן. הם היו, הספרדים היו מסורתיים. הוא לא הלך עם כיפה, סבא שלי הספרדי. הדתי מאוד, כן, היה מאוד דתי. והם באו לכאן, נכון? רובם היו דתיים. אתה יודע את זה, שרובם היו דתיים. ואני נכנסתי לתוך זה, אני נולדתי לתוך זה. אני למדתי בהתחלה בבית ספר חילוני, יעלום ברמת גן, עד שהיינו אמורים, היינו צריכים לעבור לבית של סבא שלי בבני ברק, כי בנו בית ברמת גן, ואבי קנה דירה, והיינו בינתיים 3 שנים אצל סבא שלי. סבא שלי התנה תנאי, אם אתם באים לגור אצלי בבני ברק, היא הולכת לבית ספר דתי ולבני עקיבא, ואתם שומרים על המסורת, על הכל. וזהו. וגמרתי, סיימתי בית ספר דתי, בנים לחוד, בנות לחוד. הייתי בבני עקיבא, והייתי מתפללת. ולהגיד לך שהייתי מתפללת, מודה אני לפניך, או שהייתי מתפללת שלא עשה אני אישה, נכון? יש כזה דבר? אז הייתי אומרת, ברוך שלא עשה אני גבר.
שתי הברוכות מטומטמות.
נכון. לא, גם לקום בבוקר כארי, זה לא אני. זה לא אני.
אני קמה כחתול מנומנם.
בדיוק. תראה לי מישהו שקם בבוקר כארי.
אז מתוך המקום הזה, את מושקת לעולם שהוא חציו חילוני וחציו דתי, דתי אפילו במובן נוקשה, כי בני ברק היא הייתה יותר רכה מבני ברק של היום, אבל עדיין במושגי אמצע המאה הקודמת, זה המקום יותר קשה מאשר רמת גן לצורך העניין.
נכון, נכון.
ואת מגיעה לטקס, ואני מבין עכשיו שהגבס שעטף את גופך, הוא היה יותר מאשר פיזי, הוא היה גם מטאפורי.
מאוד.
הוא היה אמיתי, ואת יוצאת ואומרת, לא עוד, אני אחיה חיי חירות.
נכון.
אוקיי. ואת יוצאת לחיי החירות האלה. כן. ומתחתנת, עזבי רגע את האצולה שהיא פחות מעניינת, הרי כל אצולות הן בפני, הן מטעם עצמן.
לגמרי.
אני נולדתי לתוך המטעם עצמנו האלה, זה לא מעניין.
אבא שלך, אני זוכרת את אבא שלך.
אבל בתוך תוכך, אתם, שניכם במובן הזה, יונתן זיכרונו לברכה, ואת סוללים דרך כמעט נגד כל האצולות האלה.
גם הוא היה נגד. נכון? גם, אתם, כמוני, בדיוק.
אתם אופוזיציה מבית.
מבית, לגמרי.
אז תדברי רגע על אני לא יודע אם היו שם כעסים או לא היו כעסים, זה פחות מעניין.
המון.
זה פחות מעניין, כי אוקיי. זה פרסונלי, אבל הציבורי,
כן.
הוא ציבורי שאומר, אתם הסיסטם, ואנחנו הקאונטר סיסטם. אנחנו מהפכת הנגד.
ממש. זה היה ממש ככה, כן.
תדברי, תגידי את זה רגע.
אני אומרת שאני, אני ניסיתי לשבור כל מוסכמה, אז.
אפילו דווקא.
לפעמים גם דווקא, נכון? אבל הרוב לא, מתוך חשיבה, מתוך חשיבה
רציונלית. מילי דוגמה של מוסכמה שחשבת, אמרתי, אולי כן, אולי לא. לא.
למשל, לחיות עם גבר אחד כל החיים, מההתחלה, לא אמרתי את זה ליונתן, כמובן, קודם כל, כי הייתי מאוהבת, אז אתה יודע שאתה מאוהב.
יותר קל.
אז אני חשבתי, באתי לעולם פעם אחת, יש לי זמן קצוב פה, אני רוצה לנצל את העולם, מה שיש לי פה, אטום. אני לא מוכנה שמוסכמות שאנשים, אנשים, של אנשים, לא, אני לא מדברת על מישהו מבחוץ, מישהו כתב את זה. בזמנו עולם שוביניסטי, אני לא צריכה להגיד לך, גם הכתובה. עדיין, אבל אז בכלל, שגם כל הכתובה תכף נדבר עליה, למה יש כתובה? כי אנשים לא עבדו, אנשים לא למדו. אז היא הייתה צריכה להינשא, כדי שמישהו יפרנס אותה. זה הסכם כלכלי. לגמרי,
אני אפתח לך סוגריים, אני מסיע הרבה זוגות, או ייסיתי הרבה זוגות, יפה, הילדים שלי, יפה, וחברים כן. וכו' וכו'. זה בעייתי מבחינת החוק הישראלי, ותענוג מבחינת התוכן. וכל זוג שבא להינשא, אני אומר להם, אני רוצה שתבינו משהו.
כן.
הנישואים היהודיים הם סחר בנשים.
לגמרי.
כתוב בשלוש דרכים, האישה נקנית. אז זה סחר.
כן.
והכתובה היא הסכם הסחר. בדיוק. אני לא בביזנס הזה.
אני יודעת שלא.
ואת עכשיו אומרת, אני לא הסכמתי להיות מוצר בסחר אנשים היהודי.
בדיוק. זה ממש, אתה ממש מדייק.
אוקיי.
אני גם, כל הסמכות הרבנית הזאת, המושחתת, אני לא תחיית הפעם, היא מושחתת.
פעם היו אומרים על ותיקי מפלגת העבודה, שהיו אומרים, יעלה כמה שיעלה, העיקר שיראה צנוע. הם היו משחטים באותה מידה, אבל זה היה נראה יותר טוב.
נכון, נכון.
זה לא להגזים, אבל אוקיי.
אלה משתינים מהמקפצה.
ואז את החלטת שאני...
אני החלטתי שאף אחד לא ייתן לי גושפנקה לאהבה שלי. זאת האהבה שלי, אני לא צריכה שום מסמך, אני לא צריכה שום חתימה. ומה מצחיק אותי? אנחנו כבר במקום אחר היום, הכתובה נבינה, למה היו צריכים אותה, היום, את יודע מה כתוב שם?
כן.
שהוא צריך לדאוג למזוני, כסותי ועונתי, נכון? תחשוב שלושה דברים, שבאמת שלושה דברים, שני דברים, השלישי אני לא רוצה, עליו חכה.
כן, בוא נגיד לגבי העונות, כמו שאמר חנוך לוין, בישראל יש שלוש עונות, קיץ, חורף ומלחמה.
זה אני אמרתי את זה.
אוקיי, את וחנוך לוין אמרתם.
חנוך לוין, אני, חנוך לוין זה המחזה הכי אהוב עליי. אני אמרתי שהמון נשים מספיקה להם עונה פעם בעונה. ואז חנוך לוין באמת אמר שלוש עונות.
בבקשה, אז
כיוונתי. אבל יש גם דמי סזון, אל תדאג, פעם היה, אתה זוכר?
לגמרי, כן.
היו בגדים לדמי סזון.
נכון.
היו קונים, אמא שלי הייתה קונה סמלה.
צריך להודיע. כן, שיהיה הודעה.
דמי סזון. היום גם אין דמי סזון, אבל אני אומרת, למה הוא צריך לדאוג? כי, למה? כי אנשים היו רק עם הגבר שהתחתן איתם, אז.
ויש כאן עוד סיבה שהיא אולי מילולית, אבל היא מעבר למילולי, הוא לא הגבר שלך, הוא בעלך.
זה מה שנורא.
הבעל הוא פעמיים. פעמיים. הוא בועל והוא בעלים.
אתה מוציא לי את המילים מהפה.
קחי אותם חזרה.
זה מה שכתבתי.
עכשיו תגידי אותם מהצד שלך.
אני אומרת שהיום נשים אומרות, בעלי אמר, בעלי...
אני לא יכול לסבול את המילה הזאת.
אני שמחה לשמוע את זה מגבר אומר את זה.
כל המילים האחרות הן מופלצות, אבל בעלי בלתי נסבלת.
כן, בן זוגי, אישי.
זה לא עובד.
אישי לא עובד. אני לא יודעת, זה לא עובד.
אבל בעלי אי אפשר להגיד.
אי אפשר להגיד היום בעלי. ואני שומעת המון נשים שאומרות בעלי. בעלי, הוא בועל אתכם, אתכן, ואני מכירה המון נשים שיש להם עוד כמה בעלים, אתה מבין?
אוקיי.
המון. גם לי היו עוד כמה בעלים.
אוקיי.
וגם, יש לו בעלות עלייך.
כן. זה אפרופו סחר בנשים. הוא קנה את המיניות שלך מאבא. זה התהליך היהודי ההיסטורי. נכון.
נכון. יונתן בא לבקש את ידי מאמא שלי, כי אבא שלי נפטר.
אני אגיד לך, כתבו עלייך שיר.
כן.
בחיי. תגידי לי אם הבנתי אותך אל נכון.
מי כתב עליי?
תגידי לי. אני חייתי ביניכם כמו פרח בר.
שפירה.
אני רוצה לפקוח את עיניי, לצמוח לאיתי. הרביתי לחלום, החלומות טרפו אותי. רציתי לנחם, אבל מרדה בתשוקתי. היה מקסם ילדות, הייתה גם שערה בזרועותיי. אני יודע שהדליקה אש זרה את לילותיי.
אני בוכה.
נכון כתבו את זה? Okay. עליי, זה זה.
גם אני שם.
נכון?
לא רק עליי.
אבל זה זאת כך. האנרגיה
כן.
המני... שהניע... אל תפקי נורית.
אני בוכה, נו, מה אני אעשה? שיר נהדר.
כן.
אני לא יכולה שקולעים אותי, אני לא יכולה. בגלל זה, אני יכולה להגיד לך, היום אני לא מתחייבת לשום דבר. אני לא... רגע.
מותר לבכות. זה חוקי.
כן, בדיוק. אני המצאתי את זה. זאת אומרת, אני אומרת ש...
את המצאת בכי? איך לא רשמת זה פטנט?
שמת לב שכבר אמרתי פעמיים שאני המצאתי, זה נורא.
אבל יכול להיות שזה נכון.
לא, זה לא נכון. חנוך לוין כתב את זה לפניי.
תראי, אתם זוג שבתוך הבית, המהות שלכם היא מרד נגד הסיסטם, שלא ידע אז שהוא דואך, אבל הוא כבר היה... בשנות, הוא כבר היה עם מחלה ממארת.
אני ידעתי את זה.
לא, הסיסטם לא ידע.
הסיסטם לא ידע,
נכון. ואתם כבר ידעתם, ואז אתם זזים, זזים ביחד in a way, כי, אני תכף אגיד לך למה אני חושב, למה אני אומר את הביחד הזה, ואתם נהיים חלק מהבוהמה הישראלית. עכשיו, בוהמה זה בעיניי ביטוי חיובי.
לא, אני גם רואה את זה.
הוא לא ביטוי צועני שלילי.
לא בורגנית. לא היינו בורגנים. אני לא יודעת אם זה נכון להגיד עליי, בוהמיאנית, כי אחר כך הלכתי לצופים, הייתי צריכה ללכת לנחל איתם, ואז נכנסתי...
זה שנים ראשונות, אבל לקחי את הלונגרנד שלכם, יוצרים, אנשי רוח.
אני התחככתי עם הבוהמה. התחככתי איתה.
אני אגיד יותר. אני בעיניי כמתבונן מבחוץ, שזה לא יותר מאשר מה שאני רואה.
כן.
אתם יוצרים, אתם אנשי רוח, אתם מנהלים אורח חיים שחורג מהשגרה, אתם שניכם מאופיינים בהיעדר קביעות, בנדודים, בשינויים תחופים. ממש. וואו, זה אתם.
עברנו 30 דירות כמעט, לא יודע.
אז זה מאוד מאוד בוהמיאני, שמאתגר את הסיסטם.
כן.
מה קורה שם בחיים הלא יציבים האלה? הרי הדבר הכי נוח בעולם, נכון. זה לקום בבוקר לתוך יציבות, ללכת לישון בלילה לתוך קביעות.
ככה חייתי. עד שהתחתנתי. אני אישה של הרגלים, אני אישה של שגרה. כשהייתי צעירה, אמרתי לפסיכולוגית שאני נגד שגרה, נורא משעממת שגרה, והיא אמרה לי, נורית, השגרה שומרת עלייך, השגרה נותנת לך ביטחון, ורק לימים הבנתי כמה היא צדקה. ואני באמת, אני לא הייתי, יונתן גם היה כמוני, אבל משהו בחיים שלנו ביחד, יצאנו לאפיקים אחרים. משהו שאולי ביום-יום, אם לא היינו בבוהמה, נגיד ככה, אז היינו אחרת. אבל היינו בבוהמה. אני לפניו עוד הייתי בבוהמה, כי הייתי רקדנית, רקדתי, והופעתי עם כל הבדרנים אז, הייתי צעירה. והוא הגיע תמים מן העלל. הוא הגיע לתל אביב, הם מאוד תמים. אני הייתי כבר בת 25, הוא היה בן 22.
להגיע לתל אביב מנהלל זה יותר רחוק מלהגיע לתל אביב מרמת גן.
נכון, נכון.
תודעתית.
לגמרי.
כן, יש הגירה מרמת גן לבני ברק, זה לא 10 דקות נסיעה, זה עולם ומלואו.
אני על יד בוני, אני גרתי בבני ברק.
אבל זה יותר קשה מנהלל.
מה?
להגיע מהנהלליזם.
נכון.
לתוך התל אביביות של כסית, זה קשה.
הוא היה בשוק, יונתן. אני גם הייתי החברה השנייה שלו. זה הכל.
האהבה בינינו פרחה מהיום שבו התגרשנו. ואני לא מבין למה לא עשינו את זה לפני שהתחתנו.
נכון.
אז בעצם התחתנת עם גרושך, נכון? והוא התחתן עם גרושתו.
למה עם גרוש... כן.
כן, אוקיי. זאת אומרת, הדברים הכי טובים שלכם היו הנפרדים והגרושים.
אחרי הגירושים. אני טוענת שמשהו בכתובה ובטבעת שאתה עונד לרעייתך, את רואה, רעייה זה מילה נורא יפה בעיניי, רעייה.
כן, זה רע.
רע, חבר.
נכון.
אז ברגע ששמים את הטבעת, הגבע מתעורר לאישה אחרת לגמרי למחרת. ככה אני חושבת.
בוהמה המון שנים כשהיא התגרה את החברה.
כן.
לפעמים, הרבה פעמים מתוך שוליה של החברה.
כן.
היא עשתה טוב.
היא עשתה
היא
נהדר.
היא פרצה דרך.
נכון.
והיום יש לי תחושה...
היום אין בוהמה.
הנה, יש לי תחושה שהפסדתם. זאת אומרת, הבוהמה הפסדנו. היא הבורגנות.
לגמרי.
אוקיי?
לגמרי.
אני רוצה את המיתוג שלי, לגמרי. אני רוצה את ההכנסות שלי, נכון. אני לא מוכן לשלם מחירים על
המידות
למה,
שלי. אבל למה?
למה?
כי נכשלנו, דור הפרחים האלה, עשו שלום, לא מלחמה, כל הג'ון לנון וכל הדברים האלה שהיינו שם בתוך זה.
Imagine there are no countries.
אני, כן. אני גרתי בלונדון שנה, בדיוק בתקופה, בשנות ה-60. והייתי שם, שזה קורה, הייתי.
גרת באבי סטריט?
כן, הייתי.
וואו, חסית את המדרכה בשמאל ימין?
מה זה? וואו. כל יום שישי, עבדתי שם בלונדון, בבוש האוס, הייתי מטעם הטלוויזיה הישראלית, שעוד לא הייתה ללמוד איך לעשות טלוויזיה. אני הייתי שם, אני פרחתי שם, והייתי נערת פרחים לחלוטין.
תראי מה כתבתי כאן.
רגע, לי משקפיים.
שחלק ממה שאת מנסה לעשות, זה להכניס את ה-60s לתוך המאה ה-23. אוקיי? זה הפרק שאליו הגענו. אז בואי נדבר רגע, איך לוקחים את ה-value system של וודסטוק, ואת האיקונוקלסטיקה של ג'ון לנון, או לפחות האוניברסליזם האומני המוחלט,
כן, כן.
ואיך מדברים את השפה הזאת ב-2024? שזה מה שאת מנסה לעשות.
אני כבר לא מנסה, כי הכל עבוד כבר. יש המון אנשים נוסטלגיים שאומרים, בזמני היה ככה, אני כל כך לא נוסטלגית. אני אוהבת היסטוריה ואני שומרת על העבר, ומעניין אותי העבר, אבל אני ממש לא נוסטלגית, אני לא נאחזת בו. אני שומרת אותו, נוצרת אותו, היו דברים נהדרים, היו דברים איומים, אבל מה שאני, בשנות ה-60 שאני פרחתי, ובאמת זה היה סקס סמים ורוק אנד רול, ממש ככה, אני יכולה להיזכר בזה, אבל לדקה וזהו.
הזיכרונות של סימון דה בובואר נקראים, ספר הזיכרונות, הממואר שלה, נוסטלגיה זה לא מה שהיה פעם. כלומר, גם בריל טיים זה לא היה בדיוק כל כך כזה.
לא. איך אומרים? העצימו אותו, עשו אותו כזה. זה לא מה שז'אק ברל שר כל כך. היום בטח שלא, מה שז'אק ברל שר, השירים של ז'אק ברל. וזה לא לקופול, הקופה שקיידן היה יושב.
אבל אין גם את הזעם של ז'אק ברל.
אין גם את הזעם של קניוק ועמוס קנן. אין את זה. אין את זה. אין את זה. היום, היום זה באמת, אנחנו חיים במקום שמאוד זר לי, ואני מנסה קצת, אני לא הולכת להיות בו בכלל, כי אני כבר לא רלוונטי, אתה מבין?
זה לא מדויק, אני אגיד לך למה. אם אני הייתי אומר לך, בתקופת השיא של ערוץ 8,
כן.
שאת מייחצנת אותו, ועושים שם...
עד גיל 68.
עושים שם הפקות באמת מרתקות, בשיר ו...
בכל, מה זה?
ולסים בשיר ודברים באמת מדהימים קורים שם. הייתי אומר לך, נורית, יבוא יום כשתהיי פוסט, פוסט, פוסט פנסיה, ואת תהיי אייקון מדובר בפי רבים, לא בפי כל.
אני לא מבינה את זה.
לא, היית אומרת לי, אברום, אין דבר כזה, אני כבר עוברת בטלה.
לגמרי, ואני נהניתי מזה.
ואז פתאום את מגיעה לשנת 2022, 2023, 2024, ונורית בת ה... ערב העשור התשיעי לחייה, ערב העשור התשיעי לחייה, הופכת להיות אייקון כמו, מי נגיד, כמו משה פרץ, אוקיי? לא, כלומר, את מבינה שבעצם את לא לגמרי לא שם.
נכון, הייתי, 10 שנים הייתי לא רלוונטית, כי יצאתי לפנסיה, ואני רוצה להגיד לך, נהניתי מהפנסיה.
בסדר.
לא היה חסר לי כלום.
בסדר.
אני עבדתי כמו חמור ולמדתי, כל השנים, ואמרתי, מגיע לי עכשיו, אני ממשיכה ללמוד, מגיע לי לא לעבוד. אני רוצה ליהנות.
זו אותה חירות שרצית קודם. את חירותי, אוקיי? מה לי בכתה? בסדר?
יפה אמרת.
בסדר, אבל...
אבל אני לא מבינה, אני לא מבינה מה אנשים, ואתה יודע מה, בני 15, הנכדים של, הילדים, חברים של הנכד שלי, בני 16, אוהבים אותי, אוהבים לשמוע אותי, ואני לא מבינה. למעלה מבינתי.
בואי נמפה את זה לרגע. אני לא מבינה. בואי נמפה את זה לרגע. את מציגה עם המסכות שדיברנו עליהן קודם.
המון
ועם
מסכות.
ועם הצורך להשתמש בהומור כגשר למקומות
לגמרי.
מסובכים.
נכון, לגמרי. כי
במקום לבכות, עדיף לצחוק.
לא גם זה, גם זה הצחוק שאמרו אותי, למה הצחוק כל כך הרבה? זה המון ממבוכה. וגם, אני אגיד לך עוד משהו, אני אגלה לך משהו. לא עברתי שום דבר בפנים, שום לא נגעו לי בפנים, אני מזדקנת. אז מה למדתי? הכל נופל הרי, כי הגרביטציה עובדת, וטוב שהיא עובדת. אז אני אומרת, כדי שאני לא יראה כל כך...
אני מניח שעכשיו אני צריך לתת מחמאות ודברים
לא,
סקסיסטים
אני לא
כאלה.
אני לא בתמחמאות, אני לא צריך. Okay. אבל מה אני אומרת, שאני צוחקת, הפנים עולים לי קצת, קצת עולה לי.
זה צחוק פלסטי. במקום ניתוח פלסטי,
בדיוק,
אני צוחקת.
יפה, יפה, יפה. Okay, אבל... צחוק פלסטי. אז אני צוחקת גם, כי באמת קצת הפנים עולים, ואני אני נראית אולי יותר טוב קצת.
בואי נשאר רגע באזור okay. המבוכה, במקום באזור הפלסטיקה, אוקיי? העובדה שקורים שני דברים. הדבר האחד, שעולם המסרים שלך, שאולי הוא חתרני, אולי לא, אני באמת לא יודע.
לא, אני להגיד.
אנחנו לא יודעים, לא. כי את המילים
מה
האלה
שנראה
נגד...
מה שנראה לי טבעי ובסדר בשבילי, חתרני בשבילך.
ויותר אפילו מזה, הרבה זוגות כבר לא נישאים, ויש המון זוגות שעושים... המשפחה החדשה כבר כאן.
וטוב במובן, שהיא כאן.
לגמרי, אז לכן אולי זה חתרני ואולי לא, אני לא
כן,
יודע.
כן, כן.
חלק ככה, חלק ככה, בני ברק זה עוד קשה. אוקיי, רמת גן השתפרה.
אתה יודע מה טוב בבני ברק? מה שטוב אצל החרדים, החמולתיות, הקהילתיות. בזה אני מקנה.
רגע.
אוקיי.
חכי.
אוקיי.
ובכל זאת את פורצת לחיים אחרי 10 שנות הפוגה, ואחרת לגמרי ממה שהיית בעבר.
נכון.
עכשיו את החזית, ואת לא האישה שאיתי.
נכון.
ויש שני סוגי אנשים שרוצים להקשיב למסר שלך. אלה שמתגעגעים ולא היה להם אומץ להגיד את זה.
כן.
ואלה שאומרים, וואו, באמת יש עולם כזה? דילן הנכד שלך, או מי שלא יהיה וחבריו. מה משמעות המעבר הזה בין מאחורי הקלעים אל הקלעים עצמם?
נורא מצחיק. אתם כל החיי הייתי מפיקה גם ויחצנית. מעולם למדתי מול מצלמה. ופתאום אני מול מצלמה, שזה לא העולם שלי בכלל, אני מאחורי הקלעים. וזה די חדש לי פתאום שמקשיבים לי, שאני עומדת ממול ולא מאחורה. אני מודה שאני, ההצלחה הזאת די מפחידה אותי, ואני עכשיו מתחילה שוב להצטמצם, כמו שאלוהים עשה.
איפה הפחד?
הפחד שאני לא יודעת אם... אם אני רוצה לשעשע את האנשים, אין לי את הצורך כבר הזה. היו לי עכשיו 2, אני יודעת ששעשעתי, הצחקתי, אמרתי מה שאני חושבת, אמרתי דברים. אנשים מתים לשמוע דברים שלא מדברים עליהם, אתה יודע. ואני הייתי בכמה פאנלים ודיברתי שיכולתי לדבר יותר בחופשיות.
לא כמו כאן.
לא כמו כאן, ככה, בטח שלא.
אני מפחיד אותך.
לא, אתה לא מפחיד אותי. אף אחד לא מפחיד אותי.
שיכולתי לדבר בחופשיות, כן.
כן, שיכולתי... גם עם דליה לא דיברתי בחופשיות לגמרי.
כי
אמרה לי, תכף הוריי נכנסים, והוריי המתים בקריית שאול. אז היא כל כך נבלה
מה... כן, יבוא עם כל האפר וכל הזה, תזה, היה מחכה אולפן. לא בשבילנו העסק הזה, כן.
לא, אז אני אומרת, אני יכולה לדבר על המון דברים, שאני לא יודע, למה מסתירים אותם? למה הם מתביישים לדבר עליהם?
אבל עכשיו, למה, ממה את מפחדת? אני מבין ממה את נהנית.
אני נהניתי, שנה, שנתיים מאוד נהניתי, כי באמת קרה משהו, אני פתאום עובדת, אני מרוויחה כסף גם, וזה חשוב לי להרוויח כסף. אני לא הרווחתי 10 שנים כסף. ואני מרוויחה נחמד מאוד. ומצד שני, קרה לי משהו, שאני פתאום רוצה קצת להסתתר.
למה? כי נגמרו לך המסרים? כי את חוזרת על
עצמך? כן, אני חושבת, כן, אני חוזרת. לגמרי.
את כבר משעממת את עצמך?
בדיוק. אין לי כבר, אין לי חוויות חדשות, ואני אמנם לומדת כל הזמן, ואני לומדת דברים חדשים.
זה תמיד עשית.
תמיד למדתי, אבל אני לא מעוניינת להעביר את זה הלאה, כי אני לא צריכה לנפנף, נניח, במה שאני יודעת, אתה מבין? לא חשוב לי בכלל. אם פעם היה כן חשוב לי, שיחשבו שאני, אמרו לי שאני יפה, למה מתייחסים רק ליופי, ולא למה שאני יודעת, ולא למה... ככה זה היה, אתה יודע. אין מה לעשות, הקנקן יותר... זה כרטיס הביקור היה, אתה מבין? החיצוניות שלנו. וכבר לא מעניין אותי פתאום. זה לא מעניין אותי פתאום.
אולי זה דבר נוסף.
לדעתי זו ברכה, מה שקרה לי עכשיו.
השנתיים שהיו.
מה שהיה לי נהדר, ידעתי, הוצאתי לפועל את כל מה שהיה בי, ולא יצא, כי פחדתי מכל מיני אנשים, שפחדתי נניח להראות מה אני יודעת, להראות מה את היכולות שלי. אני תמיד אומרת שההורים צריכים למות בזמן, כדי שהילדים יפרצו וינסו לעשות עוד דברים שהם לא העזו בגלל ההורים. כמו למשל לצאת מהארון, כמו לעשות רילוקיישן, אתה יודע איך נעזוב הורים סקנים.
נכון.
ונעשה רילוקיישן. כן. אז שההורי מת...
יש שחרור.
יש שחרור, וזה לא משנה כמה אהבת את ההורים שלך. לא משנה. יש שחרור שההורי מת.
ברגע המוות של ההורה קורה משהו, לא חשוב באיזה גיל הוא.
נכון.
נולד געגוע נורא, שעד לפני רגע הייתי לצלו אתמול בבית, הייתי איזה פח. נכון. נולד געגוע תהומי.
נכון.
וחופש אינסופי.
אינסופי.
והם רצים ביחד, כן. הגעגוע והחופש.
נכון.
כלומר, אני קם בבוקר, אני מגלח את אבא.
כן, אבל נכון.
אבל מצד שני הוא לא... את יודעת, עד היום אבי, שנים, אבא ואמא כבר אינם. אני לפעמים נוסע בלילה, ואני מחייג בטלפון באוטו, כן. לשאול אוי, את האבא, כן. אבא איפה?
נכון, נכון.
אבל הוא לא פה. אבל אני...
אתה יודע, רק אגן, אני... ספר חמש מצחיק, אני מאוד אהבתי את אמא שלי. אהבתי ופחדתי ממנה, כי הייתה מאוד...
פחדת?
כן, כי הייתה מאוד שתלתנית, הייתה מאוד חזקה, מאוד דעתנית, מאוד חכמה, והיה לה חיים מאוד מאוד קשים, היא טיפלה בי במסירות כל השנים, והיא לא, הייתה אלמנה מגיל 38 כבר. אבי נפטר בגיל 39, מסרטן. ורק אחרי 8 שנים התחתנה פעם שנייה. היא טיפלה בי ובאחי במסירות, באמת. מצד שני גם קצת פחדתי, והייתי מאוד תלותית בה, מאוד תלותית, ומאוד מרצה. וכשהיא נפטרה לפני 23 שנים, אז התחלתי לראות את עצמי. מי אני, ואני מתגעגעת אליה, והייתי בטיפול שנה אחרי שהיא נפטרה. ועד היום אני, התמונה שלה בסלון, אני מדברת אליה כל הזמן, יש שיר יפה, יש משהו, אני אומרת, אמא, זוכרת את זה.
ויונה?
בעיניים, בעיניים, יונה לי.
אני אגיד לך תכף משהו על המענה של הלא, של הלא, הלא פה, אבל האם יכול להיות שאת רוצה לעזוב את העולם הידועני החדש שנפל עלייך, כי הוא מצריך איזושהי עקביות ושגרתיות שהם בדיוק ההפך מהמורדת הנצחית.
נכון, נכון.
מה, אני אקום כל בוקר לעשות פרק ולהגיד להם זה ולהגיד להם זה?
למה הפסקתי את הפודקאסט?
כי?
היינו מקום ראשון, דליה ואני. היה לנו פודקאסט מצוין.
אני יודע. לא כל כך, לא שמעתי את כל הפרקים, אבל כל בוקר כשהצעתי לרוץ ואני רואה את יעל צוחקת, אני יודע למה היא צוחקת. אוקיי? אני יודע שנורית נכנעה בחוץ, אני יודע שנורית... אני יודע.
היה לנו פודקאסט...
היה מעולה, ו...
אבל אני רציתי לדבר על תהליך הזקנה שלי. אני עוד באוקטובר בת 80, רציתי לדבר על זה, מה? ועובר עליי הרבה.
ולמה זה בעיה לדבר על זה?
הזקנה מאוד קשה. רציתי לספר לאן, כמו שאתה אומר, למה רוצים לשמוע אותי? כי אני אומרת מה שאני עוברת, אני לא מתביישת להגיד. אני לא מתביישת להגיד שאני עכשיו באתי, יש לי מכשירי שמיעה.
גם לי.
גם לי, כן, וקשה לי עם זה נורא. אני
מחפש שיהיו מכשירי הקשבה. שמיעה אני שומע, להקשיב אני עוד לא יודע. אוקיי.
האמת, יש לי אוזן של גורדוס. אתה זוכר את גורדוס?
קשבנו.
שהיו אומרים קשבנו, אמרתי, יש לו אוזן ענקית, הוא בחיפה.
ענקית, הוא קשב על.
קשב על הוא היה. הייתי מדמיינת שיש לו אוזניים נורא גדולות שהוא קשבנו.
אוקיי, אז את אומרת...
אבל מה שאני אומרת, שאני מספרת שיש לי מכשירי שמיעה, עכשיו אני איתם, ואני... מישהי אמרה לי, הומליסית אחת, וסיפרתי את זה, אמרה לי, איזה שיניים יש לך יפות. אמרתי, הכל קניתי, אמרתי לה, שום דבר לא שלי, אין לי שיניים. אבל תחשוב, איזה כיף שאני יכולה ללעוס היום, בגיל 80.
ולמה פתאום את לא
רוצה את זה? לא, ושאני מספרת שאני, העיניים קטרקט, כבר עשו לי נורא שש. אם ישור לי השיער, אני יכולה לעשות...
זה אני מבין מה רצית,
אבל אני אומרת...
ולמה פתאום את לא רוצה לשתף את זה?
כי אני פתאום כבר... התעייפתי,
אמרת הכל?
ואמרת, די הכל אמרתי כבר.
תודה רבה, נורית.
תודה רבה לך, אברום.